אנחנו עסקנו בזמן הזה במסכת נדרים, ובוודאי הלימוד במסכת נדרים צריך לכלול גם את כל לימוד המסכת עם כל ההלכות ועם כל הסוגיות של מסכת נדרים, אבל אחרי שאנחנו לומדים מסכת ככה בצד של בצד של כל ההלכות וכל הסוגיות, כל המחלוקות הראשונים, לנסות לראות מה עומד מבחינה פנימית רוחנית מאחרי מסכת נדרים. אז מכיוון שרק ביום שישי ככה החלטתי שראוי לעשות זאת, אז לא, אני לא חושב שאני ממצה את הדברים שנאמרו, וזה רק פתיחה לכמה רעיונות שאני מניח ש אפשר לפתח את הדברים הרבה יותר. אז אני רוצה לתת כמה רעיונות בסיסיים שמצאנו בנוגע לפרשת נדרים. אז באופן טבעי הדברים בדברי אחרונים הם מורחבים, כתובים די מפורש, ובדברי ראשונים הדברים צריכים באמת יותר ברור ועיון, במיוחד בדברי חז'ל, שיש כמה מקורות בדברי חז'ל שמושכים לכמה וכמה כיוונים. אז נתחיל בדברים. אז קודם כל אני אשאל כמה שאלות, ואני רוצה גם לשמוע ממכם שאלות בסיסיות. אני מראש אומר שאני לא אתן פתרון לכל השאלות, אבל מהשאלות האלה התחלתי. כן, השאלה הראשונה שאפשר אולי אפילו לומר שזה כמעט סוגיה שלמה בגמרא, אבל למרות שיש סוגיה הזו בגמרא, נשאלת השאלה בצורה יותר עקרונית. אנחנו מדברים פה על פרשת נדר ושבועה. כן, כמו שאנחנו רואים בפרשת מטות שכתוב איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור ישר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצאים מפיו יעשה. פרשת נדרים, האם היא משהו אידיאלי לכתחילה? האם טוב לידור? כן? או שהיא הכרח לא יגונה? ודאי שיש על זה את הדיון בסוגיה בפרק ראשון, על הפסוקים בקהלת, טוב שלא תדור, מי שתדור ולא תשלם, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אבל אפשר למקד שהמחלוקת הזאת שיש בגמרא, היא סובבת סביב השאלה, סביב החשש הזה, שמא האדם לא ישלם את נדרו, כמו שהגמרא מדברת על כך, שאולי יש הבדל בין נדר, נדבה, ואני מביא את זה לעזרה כבר, לא נמצא בעזרה. בכל אופן, בוודאי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם מעבר לשאלה הזאת, שאולי אדם שנודר, יש חשש שאם האדם לא יקיים, ומצד זה האדם צריך להיזהר בנדרים, ועל זה אולי נאמר טוב שלא תידור, שלא תידור, אבל אם נאמר נסיר את החשש החיצוני הזה, ואנחנו היינו בטוחים בזה שהאדם יכול לנדור ולשלם, האם זה פרשה לכתחילאית או זה פרשה דיעבדית? השאלה השנייה שאנחנו רוצים לשאול, שהיא להערכתי, לדעתי, קשורה לשאלה הראשונה, שאנחנו מדברים על נדר ושבועה. איך עובד הנדר בשבועה? האם נדר בשבועה זה בעצם בנוי בצורה כזאת שהאדם יש בו איזושהי נקודה פנימית מאוד מאוד חזקה שהיא יוצאת אל הפועל, היא מתפרצת בצורה כזאת של נדר או בצורה של שבועה? כמו שיש תיאור של, אני חושב, הרב חרלאפ, או הרב או הרב חרלאפ מתארים את זה, שהם, יש להם איזשהו צימאון קבוע כזה, כל הזמן להוציא שם השם מפיו. כן, רוצים כל הזמן להזכיר את שם השם, את השם המפורש. כל הזמן רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. ומתאפקים כל הזמן להזכיר את שם שמיים. אז אפשר לבוא ולהגיד, נדר ושבועה זו פרשייה שהיא אחד מהביטויים הכי אותנטיים, הכי הכי מופלאים של הרצון של האדם להידבק בקדוש ברוך הוא, וזה מתגלה בצורה הזאת של נדר ושבועה. או שנדר בשבועה זה איזשהו דבר שהוא חיצוני לאדם. מה הכוונה חיצוני לאדם? האדם רואה שיצרו מתגבר עליו, הוא רואה שיש לו איזושהי בעיה או משהו כזה, אז אין לו ברירה והוא מלביש על עצמו, מלביש על עצמו נדר שבעצם הוא לא רוצה להיקלע למצב הזה. נדר זה איזושהי מחויבות שהאדם מחייב את עצמו בגלל שהוא מפחד שמה הוא לא יעמוד באיזשהו אתגר. אתם נמצאים בישיבה ואדם אומר, אני מפחד שאני לא אתמיד בתורה, אני לא אעמוד בתוכנית בקיאות בסדר אחרי צהריים, אז האדם נשבע, כן, משביע את עצמו, מחייב את עצמו, כאילו הוא לוקח איזה, את העוצמה שיש בנדר בשבועה, שיש בהם איזושהי עוצמה, והאדם מחייב את עצמו, נכנע לנדר ולשבועה, מלביש על עצמו את הדבר הזה. זה בוודאי קשור לשאלה הראשונה. אם נדר זה איזשהו דבר אידיאלי כנראה, זה אחד מן הלבושים הכי מופלאים של דבקות בקדוש ברוך הוא. ואם נדר זה לא דבר אידיאלי, אלא זה איזשהו מצב דיעבדי, אז הוא נעשה בצורה הזאת שהאדם משתמש כביכול באיזשהו דבר חיצוני והוא לצורך שעה כזה. שאלה נוספת, שאלה שלישית. כן, סביב שתי השאלות הראשונות, אני חושב שראוי מאוד להבין את המושג הזה, איש כי ידור נדר להשם. מה זה איש כי ידור נדר להשם? כן, למה הנדר מוגדר להשם? והאם זו הבחנה, אולי אחד מן ההבחנות בין נדר לבין שבועה? כן, אני שאלתי את עצמי, האם נדרים זה פרשה שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. איך להגדיר את פרשת נדרים ופרשת שבועות? אולי נעשה הבחנה שנדר זה בין אדם למקום, שבועה זה בין אדם לחברו, אז לכן כאן כתוב להשם, פה לא כתוב להשם. ומכאן אנחנו באמת מגיעים, כיוון שאנחנו מדברים על היחס בין נדר לשבועה, אז באמת להבין. מחד, אנחנו רואים פרשייה שהיא מחברת את הנדר ואת השבועה, ובאותו פסוק יש את הלא יחל דברו שהוא נאמר בין על נדר ובין על שבועה, זה מחד. ומצד שני יש פרשיות אחרות שהן מאפיינות את השבועה כאיזשהו דבר שהוא שונה מנדר, ובוודאי שהשבועה יש דינים אחרים וגדרים אחרים. אבל בסופו של דבר צריכים לנסות לאור מה שאנחנו נאמר כמה רעיונות, לנסות להבין מה היחס בין נדר לשבועה. יש לנו ברייתא, שהברייתא אומרת חומר מנדרים ובשבועות, חומר בשבועות מנדרים. אז אנחנו מתלבטים ברמה ההלכתית איך להבין את הברייתות, האם הברייתות רק אומרות הבדלים דיניים, או שהברייתות כן רוצות להכריע איזושהי הכרעה, הכרעה שבאמת באה ועושה איזושהי מדרג, שהשבועה נוגעת במקום אחד והנדר נוגע במקום אחר, ואז אם יש איזשהו הבדל מהותי בין נדר לבין שבועה, עד כמה באמת ההבדל המהותי הזה שבין נדר לשבועה הוא, כן, מה התוכן של נדר, מלומת התוכן של השבועה? וזה בוודאי קשור למושגים האלה של, שאנחנו מגדירים את השבועה כפעולה בגברה, ואת הנדר אנחנו פועלים, מגדירים כפעולה בחפצה, לנסות להבין מה המשמעות של הגברה מול החפצה. זה בוודאי קשור מאוד לסוגיות שאנחנו לומדים בגמרא, כן, מה זה חפצה, מה זה גברה, אבל אנחנו היום נרצה לתת את הפן האמוני יותר שבמושגים האלה שחפצה וגברה. שאלה הנוספת שמאוד מאוד מטרידה אותנו היא מה זה כל החידוש הגדול הזה של התרת נדרים? התרת נדרים, מה החידוש הגדול של התרת נדרים? האם זה מלמד משהו על כך שנדר הוא לא רצוי באמת? ממה מגיעים לדין הזה של התרת נדרים? מדוע לא הוזכר התרת נדרים מפורש בתורה? בכל אופן, כל האפשרות הזאת של לדור מצד אחד ואחר כך להתיר את הנדר, זה דבר שגם כנראה זה זה משהו שהוא מהותי, בסיסי בהבנת הרעיון של הנדר. והשאלה האחרונה היא הפרת נדרים. כלומר, אנחנו רואים שממש התורה מרחיבה מאוד בפרשת נדרים על מערכות היחסים בין איש ואישה. ובאמת, מצד אחד, גם נדר של אישה יש לו תוקף כמו נדר של איש, ומצד שני אנחנו רואים שהתורה היא מאפשרת או לאבא או לבעל להגביל את הכוח של הנדר של האישה. טוב, אלו השאלות הבסיסיות שאצלי התעוררו במחשבות על נדר בשבועה. למרות שאמרנו שפרשת נדרים זה דיעבד, הכוונה זה הכרח לא יגונה. לפעמים יש מצבים כאלה שאתה אומר ש אדם חייב לנדור, כי אם לא תאפשר לו לנדור, יהיה עוד יותר גרוע מאשר אם אתה... לא, כמו דיברה תורה נגד יצר הרע, אז גם יש איזה פן כזה שגם נדר זה נגד יצר הרע, כמו שכתוב שיוסף ובועז נשבעו והשביעו את יצרם, כן, הם פחדו שהיצר יתגבר עליהם, ואז הם לקחו את העוצמה שיש בשם השם ובשבועה כדי לנצח את יצרם. אז זה הכוונה ממה שאנחנו אמרנו ש... זה פרשה דיעבדית. הכוונה לא, אז למה ליצור דברים דיעבדים? אנחנו בעולם גם שצריך להתמודד עם כל מיני דברים, גם דיעבדים. טוב. אז אני רוצה לומר שלוש שיטות. שלוש, ארבע שיטות, משהו... נגדיר את זה, נאמר ארבע שיטות. באמת, איך להתבונן על נדר בשבועה. אז המאמר הראשון, שסביבו בוודאי אפשר לאחז, שהנדר והשבועה זה דבר דיעבדי, זה המאמר שלמדנו בגמרא, כל הנודר, כאילו בנה במה, וכל המקיים, כאילו הקריב על הבמה הזו, כאילו הקריב קורבן על הבמה הזאת. באופן פשוט, השאלה מה הכוונה כאילו בנה במה, וכאילו הקריב במה. האם מדובר על שעת איסור במות? כלומר שזה ממש... אפילו פן של איסור, או הכוונה לשעה של היתר במות. אז נאמר, נניח שהכוונה היא לזמן של היתר במות. גם אם אנחנו אומרים שזה זמן של היתר במות, אז נראה על פני הדברים ש... שהתורה היא לא מתלהבת, אין במקומות אחרים בתורה שהתורה היא מעודדת את עם ישראל להקריב קורבנות בממה. יש שטר להקריב קורבנות בממה, אבל אין איזשהו פרשיות שמעודדות הקרבת קורבנות בממה. באופן בסיסי התורה היא רוצה יותר שעבודת השם היא תעשה בציבור, שתעשה במקום אחד, תעשה בצורה שהיא לא תגרום שכל אחד ואחד עובד את השם בדרך הפרטית שלו, והבסיס, כן, הבסיס הוא השם אחד, והאחדות של השם היא גם צריכה להתגלות בעבודת השם בעולם שלנו. ובוודאי שנדר הוא איזושהי מציאות מאוד מאוד פרטית, מאוד מאוד ייחודית, מאוד מאוד האדם עושה לפי הרגע, לפי השעה, לפי הצורך שיש לו באותו רגע. אז התורה היא מצד אחד מכירה בדבר הזה שלפעמים אדם לא יכול להתנסה, לא יכול להתעלות, לא יכול להגיע לרמה הזאת שהעבודה של עבודת השם הציבורית הכללית היא מספקת, היא ממלאת את נפשו. והתורה מכירה בכך שלפעמים יש מצבים מיוחדים ש, שצריכים לאפשר לאדם לסלול לעצמו דרך שהיא בדיוק תענה על הצורך האישי שלו, הפרטי שלו. וזה פרשת נדרים ושבועות. ה... כן, אני אמרתי רעיון ש למה פרשת נדרים היא כתובה בתחילת פרשת מטות. כלומר, יש בתחילת יש איזושהי שאלה מאוד גדולה ש אחרי הנפילה של בעל פאור יש את הציווי צרור את המדיינים, ובין הצרור את המדיינים לבין הציווי בפועל שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, יש את את פרשת מנחת, שיש שם את החלפת ההנהגה, כן, את הכנת ההנהגה שהיא תיכנס לארץ ישראל, יש את קורבנות המוסף, ויש פרשת פרשת נדרים. כלומר, יש דברים שהם קשורים לכניסה לארץ, וזה ברור, זה אנחנו יכולים להבין שמדובר על זה. אבל למה באמצע נכנס פרשת נדרים? אז אפשר, אני לא רוצה להרחיב את ההסברה בזה, אבל אני אומר בקיצור, העבודה זרה היא, ההתמודדות מול העבודה זרה היא קשה מאוד ברמה של האמונות ודעות, ברמה נאמר הכללית, ברמה של ההיגיון שיש של אמונת הייחוד מול עבודה זרה, אז אין ספק שקל להתמודד עם עבודה זרה כשמול האתגר השכלי שהעבודה זרה מציבה בפנינו. עיקר הקושי להתמודד מול עבודה זרה זה שהעבודה זרה ברבגווניות שבה, בזה שהיא מאפשרת המון צורות של עבודה, ובצבעוניות שיש בעבודה זרה, היא איזשהו דבר שלפעמים היא יכולה לתת איזשהו תשובה לצרכים הנפשיים הרוחניים של האדם, יותר מאשר עבודת השם. עבודת השם הצרופה הכללית היא לפעמים לא נותנת את התשובה, את הסובע הרוחני שאנחנו כל כך צריכים בעבודת השם. ועל כך בעצם התורה, לפני שבאים לצרור את המדיינים, אתה צריך להתמודד עם מה שהמדיינים הפילו אותך. המדיינים הפילו אותך בחטא בעל פאור. שחטא בעל פאור זה, בוודאי שזה לא איזושהי עבודה זרה שבאה עם איזושהי תזה מסודרת ועם אמירה הגיונית או משהו כזה, אלא זה לאפשר את העבודה מכל הסוגים, לעשות מזה עניין כזה. אז התורה היא, צריכים להתמודד אל מול העבודה זרה. ההתמודדות אל מול העבודה זרה בזה שמנסים לתת תרגום נפשי רוחני בקודש. אז איך עושים את הדבר הזה? אז עושים את זה על ידי קורבנות המוסף. גם בקודש אנחנו רואים יש איזשהו סדר של חגים מיוחדים, זמנים מיוחדים, שהם צריכים לתת את התשובה לצמאון, לסוג הזה של עבודת השם, לסוג הזה של עבודת השם, זה שיש קורבנות מיוחדים וזמנים מיוחדים של עבודת השם, זה צריך לתת מענה לדבר הזה, ועל זה באחר על הפרשה ממשיכה את פרשת קורבנות המוסף בפרשת נדרים, שאם גם זה לא ייתן את ה כן, את הנינוחות הנפשית הזאת, טוב, נו גם, אז קחו גם את העבודה הפרטנית הזאת, הפרטית הזאת של הנדר. אפשר לחבר את זה למשמעות של צילוק הנהגתו של משה רבנו, זה שכשמשה רבנו נמצא, אז העוצמה הרוחנית של משה רבנו היא נותנת את המזון הרוחני לכל הצרכים הרוחניים, אבל הסילוק של משה רבנו הוא מתחיל לעורר את הצרכים רדומים שהיו, ואז כן, צריך פה לצוות את, את, את פרשת, את פרשת הנדרים. העיקרון, בכל אופן, הוא או או שהנדרים, פרשת הנדרים ושבועות, זה באמת רק הכרח לא יגונה, במקרים ככה שאתה הולך להיכשל במשהו, או שאתה נמצא בצרה, או איזה שהם מקרים מאוד מאוד חריגים כאלה, שאתה שולף את הנדר, וכמו שאנחנו אומרים, שזה אולי איזושהי פרשה, שגם אם זה לא נעשה בצורה הזאת, אז זה נעשה כנגד עבודה זרה, כמו שהרמב״ם במורה נבוכים, הרבה מהמצוות מסביר, שזה, כן, כלפי הרמב״ם, בעצם עבודת השם בעיקרה צריכה להיות עבודת ההתבוננות, העבודה הצרופה, וזה, וכל ה... כל זה שהתורה היא בונה מערכת שלמה של מצוות, אז חלק ממה שהרמב"ם מסביר זה שהאדם בעולם הזה עם כל כוחות הנפש שיש לו צריך לתת לו מזון שיהיה רגוע, כאילו שכוחות הנפש האחרים לא יסיתו אותו למקומות לא טובים, במקומות לא טובים, למה אנחנו קוראים מקומות לא טובים, נאמר, עבודה זרה זה הדגם של צורת עבודת השם הלא טובה, ולשם זה התורה נותנת המון אפשרות לממש את הדרך עבודת השם בצורה מסודרת יותר, שהיא מתאימה לאידאה של אמונת הייחוד, והיא מתאימה למה שהתורה רוצה לחנך אותנו, זה המסגרת הזאת של מצוות, וברור ממילא שלמה התורה, כשמדובר על פרשת נדרים, מדובר על, במיוחד יש התייחסות לנשים, שכן, כאילו נדרי נשים, שכנראה אצל אנשים הצורך הרגשי והצורך האישי הזה להביא לידי ביטוי את את הצרכים האלה, זה דבר שהוא עוד יותר נצרך, כן, זה משהו שזה, ולכן גם התורה היא נותנת שתי אפשרויות להגביל את הנדר, גם התרת נדרים, זאת אומרת שאם החכם מזהה, אם אתה בעצם מזהה את הדבר הזה, בסדר, חשבתי שיש לי צורך, הנה אני מזהה שאין לי כל כך צורך בנדר, וזה היה רק סתם איזשהו דמיון שאני אקשל, והאדם מתחרט, או האדם מוצא איזושהי טעות, זה הולך באמת לחכם, והחכם באמת עושה לו סדר, באמת, שבאמת אתה לא צריך את הנדר, וגם אישה, יש עוד יותר באופן, יותר פשוט אפשר, למתן את את הדבר הזה שנשים הם נודרות כן, וזה בעצם פרשת נדרים, ובעצם הדבר הזה שיש התרת נדרים, הפרת נדרים, זה באמת מבטא את הדבר הזה שנדר זה איזשהו דבר דיעבדי. הנדר היחיד או השבועה היחידה שהיא איכשהו בסדר לכתחילאית כזאת, זה מה שלמדנו, שאפשר להישבע או לדור לקיים את המצוות. מה זאת אומרת שאפשר להישבע או לדור לקיים את המצוות? לא כל כך אכפת לתורה שאם אתה נודר, אבל אתה לא נודר וממציא דרך חריגה בעבודת השם, אלא אתה רק בסך הכל מחזק את הדרך של כולם, ואתה רק אומר, אני צריך בכל אופן איזושהי אמירה אישית שאני צריך להיות כמו כולם, אבל בסוף אתה אומר שאתה כמו כולם, זה נשבעתי והקיים על לשמור משפטי צדקך, וזה עובר בסדר, וזה רב גידל, שלמדנו שאפשר להישבע בצורה הזאת. אבל כל פרשת הנדרים והשבועות שהיא ליצור איזשהם תורות חדשות, פרטיות, זה משהו מאוד מקומי, פרטי, שזה מקומו. ו כן, הרב ציודה, למשל, בשיחות שלו, מדבר בסגנון כזה של עבודת הכלל ועבודת הפרט. ועוד אחרונים, באמת, כך התייחסו לפרשת נדרים ושבועות. אז זו הגישה הראשונה, שבוודאי היא גם גישה נכונה. בוודאי שיש לפעמים מצבים כאלה שהאדם נודר, וזה לא מבטא את הצד המעולה שבו, אלא האדם נודר מתוך כעס, האדם נודר מתוך שהוא, כאילו זה לא... כן, שזה לא נובע מהשליטה הגדולה של האדם הנדר, אלא זה נובע דווקא מאיבוד שליטה. כן, שהנדר נובע מאיבוד שליטה או מאי-יכולת. אז זה ודאי נכון, שאפילו אם לא נאמר שזה הרעיון של כל פרשת נדרים ושבועות, יש בוודאי, גם מי שיגיד שיש בנדרים איזשהו צד אידאי, אידיאלי, הוא בוודאי יגיד שזה תלוי באדם. אם אדם הוא כעסן וזה, וסתם הרבה מנדרים, זה בוודאי הסוג הזה של הנדרים, שזה לא הנדרים האידיאליים. אם זה אדם שבאמת נודר מתוך מחשבה, ומוציא מתוכו נדר אחרי שהוא היה באמת, שהגיע למסקנה שהוא ראוי באמת לעשות את הנדר, זה יהיה סוג הנדר האחר, כן.
אם הרב עסקן מדבר על המקום שכאילו לתת ביטוי לעבודת הפרט ולגדור לעצמי את דברים, מה זה קשור לאסור, מן איזה לאסור על עצמי, מה זה קשור לאסור חברים? כאילו, סוג הזה שואל אותך ושייך למסלת.
מה שנוגע לממון שלי, אז אני רוצה שהממון שלי, אז אני יכול... אני רוצה שבנוגע לממון שלי, לא רק אני ככה אתייחס, אלא כולם... האדם יכול לנדור על הממון שלו כדי ש... כן, האדם יכול לנדור על חברו, כי הוא לא רוצה יחסים עם חברו, הוא מפחד שהיחסים שלו עם חברו יביאו אותו לדברים לא טובים. כלומר, זה בסופו של דבר הנדר הוא איזושהי דרך ליצור מערכת יחסים שונה בינו לבין חברו, דרך הממון שלו, וזה יש לזה כל מיני צרכים. זה לא זה שאני בא להחליט לחברי על עבודת השם שלו, אלא אני בא... ליצור מערכת יחסים אחרת ביני לבין חברי שהיא אולי באה למנוע ממני כל מיני דברים, לא רוצה לריב, לא זה, רוצה לבטא כל מיני סיבות שבאמת הן יכולות להביא את האדם לנדור זה. כן, זה רעיון שאנחנו רגילים לומר בערב יום כיפור, שגם אנחנו פותחים את יום כיפור או ערב יום כיפור באתרת נדרים, זה בעצם אמירה שנכון, במשך השנה לפעמים אנחנו חיים במצב דיעבדי, אבל כשמתקרבים ליום כיפור אנחנו כבר לא מפחדים מכל הבעיות שיש לנו זה, ואנחנו מאמינים בכוח של יום כיפור להחזיר אותנו אל דרך המלך. אז הדרך הראשונה שהיא מחזירה אותנו אל דרך המלך, זה שאנחנו נפטרים מפרשת נדרים ושבועות, כן? ולא לא רוצים לגרוע בפרשת נדרים ושבועות ביום כיפור. ביום כיפור, במדרגה של יום כיפור, בתהרה של יום כיפור, אין צורך כבר לפרשת נדרים ושבועות. כן? זה אחד הרעיונות לכל נדרי, להתרת הנדרים לפני יום כיפור. טוב, מהלך שני. המהלך השני הולך על זה ש... אה, כלומר, שני המהלכים עכשיו, אני הולך להגיד את רעיון שרבים מדברים עליו, על הנושא הזה של כוח הדיבור של האדם, כן, סביב פרשת נדרים, שמעתי שגם ראש הישיבה דיבר איתכם רבות על העניין הזה של כוח הדיבור של האדם, ובאמת לא רק ראש הישיבה מדבר על זה, אלא בהרבה ספרים כתוב על העניין הזה של כוח הדיבור של האדם, ואני רוצה לומר את זה בשני לבושים, כן, בשתי יצורות, את הנושא הזה של כוח הדיבור של האדם, או... נתחיל באמירה באמת שפרשת נדרים ושבועות באמת מדובר על רמה כזאת של אדם שהוא מגיע לרמה כזאת שהדברים שלו הם לא סתם. בדרך כלל אנחנו בחיים שלנו הרבה מהחיים שלנו עוברים לא בצורה איכותית ולא בצורה משמעותית, ואנחנו לא, כן, אנחנו הרבה מהעולם שלנו, עולם של, יש לנו עולם של מצווה, יש לנו עולם של, יש לנו עולם של עבירה, יש לנו עולם של מצווה, ויש לנו עולם של חול, עולם של רשות. והעולם הזה של הרשות הוא נשאר עולם של רשות, והוא לא, אנחנו לא מצליחים להיות אנשים כאלה בעלי מעלה שעולם הרשות שלנו הוא יהיה עולם משמעותי. באה התורה ואומרת, אבל יש לפעמים מצבים מיוחדים שכשהאדם מרכז מאמץ, כשהאדם מתאמץ, הוא יכול גם בעולם הרשות שלו לעשות דברים חשובים, לעשות דברים משמעותיים, לעשות דברים שיש להם ערך, כן, שיש להם תוקף, שיש להם עוצמה. אז האנשים שהם בעלי מדרגה עליונה, כן, אז הם, כל הדיבורים שלהם הם דיבורים כמו נדר וכמו שבועה. כל העוצמות שלהם הם עוצמות של נדר ושבועה. כמו שאנחנו בעצם רואים ש... לפי חלק מן הראשונים, כמו שחזל אמרו במדרש, שכשכתוב בתורה, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע, כן? אז אומרים חזל, מה זה הדבר הזה בשמו תשבע? באמת יש עניין להישבע? אז כתוב, אדם שיש בו את כל המידות האלה, שהוא ירא אלוקים גדול, והוא עובד אלוקים גדול, והוא דבק באלוקים גדול, אז אם יש בך את כל המידות האלה, אתה יכול להישבע. כן, אז אפשר ללמוד את הדברים האלה, שאם לא, אם אין לך את כל המידות האלה, אז אתה תוציא את שם השם, זה באמת יהיה בזה צד של להוציא את שם השם סתם, ורק אם אתה במדרגות האלה, מותר לך להישבע. אפשר להגיד לא, אפשר להגיד שבעצם כל פרשת נדרים ושבועה, זה פרשה שבאה ואומרת לאדם, אנחנו מבינים את הדבר הזה שרוב הזמן אתה לא במדרגה אולי של, שבאמת הדברים שלך הם משמעותיים, ומה שאתה עושה באמת הוא, באמת יש לו ערך ומשמעות. פרשת נדרים ושבועות אומרת שאם האדם מחליט שעל דבר מסוים הוא כן, יהיה אדם שהוא יתנהג כמו אדם בעל מעלה, יתנהג כאדם שהוא לא עושה צחוק, ושהוא רציני, ושמה שהוא עושה יחייב אותו, אז התורה אומרת, כן, מן הראוי, כן, מן ה... בעצם היה ראוי שאדם בכל ימי חייו יהיה ברמה של נדר ושבועה. אין שלך, כל מילה שלך תהיה משמעותית, כל תנועה שלך יהיה משמעותית, כן, ושתוציא מפיך רק שם השם, ורק דברים משמעותיים. זה באמת, היה ראוי שכל החיים נהיה במדרגה של פרשת נדרים ושבועות. עכשיו, אנחנו באמת, וכל אחד לפי מעלתו. אנחנו באמת לא נמצאים תמיד במדרגות כאלה. יש לנו לפעמים הברקות שאנחנו, יש לנו הברקה שלפעמים אנחנו מבריקים כזו, הברקה שאנחנו נהיה במדרגה הזאת. אז בסדר, אז, לפחות אז אנחנו מתייחסים לדבריך בשיא הרצינות. כן, הרב חרל"פ בשיחות שלו על פרשת מטות, הוא מביא שכתוב, כל הנביאים התנבאו בכה אמר השם. יתר עליהם משה רבנו שהתנבא בזה הדבר. ואיפה התנבא משה רבנו בזה הדבר? בפרשת נדרים. זה אומר, הרב חרל"פ, מה זה הדבר הזה ש... דווקא פרשת נדרים שנראית כביכול איזושהי פרשה דיעבדית, משה רבנו הוא מתנבא אותה במדרגה של הנבואה שהיא בספקלריה הכי מהירה. איך אפשר להגיד? זה מה שאנחנו עכשיו מסבירים. אצל משה רבנו, כל החיים שלו זה רמה של פרשת נדרים ופרשת שבועות. הוא, כל הדברים שלו זה רמה שהוא לא מדבר אף פעם לבטלה. כל דבריו הם דברי השם, אז לכן, אצל משה רבנו, גם פרשת נדרים, שהיא כביכול פרשה, שהיא הרצון של, כן, איזשהו דבר שהוא נראה כאיזשהו דבר לא, כל, לא חריג, איזשהו רגע, זה, יש לזה איזשהו ערך מאוד מאוד גדול. יש פסקה יפה של הרב שהיא מופיעה, מביאו מגנזי ראייה, זה מופיע בליקוטים על ההגדה של פסח, שהרב מתאר את הנדר, אז הוא אומר, מה זה נדר? נדר, מה זה פעולת הנדר והשבועה? הוא מתאר את זה כמו אדם שהלך בדרך, והוא פתאום רואה איזשהו ברק, והברק הזה שהאיר לו רגע, אם הוא לא יעשה עם זה שום דבר, אז יהיה רגע וברח. מה זה בעצם לעשות, מה זה לנדור או להישבע? זה לקחת את הרגע, לקחת את ההברקה שיש לך, את הרגע של התעלות, רגע שאתה מרגיש שאתה יכול יותר מהימים הרגילים שלך, ולעשות לו משהו מקוים, כן? לקיים את הרגע, כן, לנצל את את ההתעלות הזאת שהיה לך,
זה לשקר לך
בעצם. ולא, ולנסות לתת לה באמת את זה שאתה כמה שיותר זמן תישאר בדבר הזה. עכשיו, זה נכון, שזה מה שאנחנו גם מבינים, אז למה התורה מכירה בדבר הזה שצריך התרת נדרים? כי באמת, זה שבתי שאתה נדרת, היית ברמה הזאת, זה עוד לא אומר שזה המדרגה הקבועה שלך. כלומר, צריכים את האפשרות הזאת זה פרשה שנאמרת לראשי המטות. זה נאמרת לראשי המטות כי באמת הם ראויים לנדור, והם גם ראויים להעריך מי ראוי להיות כאילו ברמה הזאת, וזה בעצם הסיבה לזה שיש מקום להתרת נדרים, כן, כי באמת זה לא איזושהי מדרגה שברור שאתה נמצא בה, כן, ראוי אליה. או אפשר להגיד, חשבתי באמת הרעיון של התרת נדרים, זה, כן, מה שדיברנו בשבת, שברמה עמוקה הדרך לגלות את הצד העליון של החיים זה דווקא לא בטוח, או זה לא נכון לבוא ולהגיד שכוח הדיבור הוא הכוח הכי עליון. יכול להיות שהכוח השתיקה הוא עוד יותר עליון מאשר כוח הדיבור. אז המהלך של התרת נדרים זה בסדר, התעליתי על ידי דיבור, ועכשיו אני גם את הדיבור כאילו אני משתיק ואני רוצה להתעלות אפילו בלי דיבור. כאילו, יש איזה משהו שאם מדובר על על זה שהאדם בפרשת נדרים ושבועות זה איזשהו צוהר כזה שהקדוש ברוך הוא פותח לנו שאנחנו יכולים להפך להיות אנשים רציניים, אנשים איכותיים, אנשים שלרגע אחד אנחנו מצליחים להיות במקום אחר. זה העניין של נדרים ושבועות. וכביטוי לדבר, או כדבר שאני, איך זה קשור לאיפה כתוב פרשת נדרים, אני חושב שלמה פרשת נדרים מופיעה שם, כי פרשת נדרים, אחד מן המקומות שכתוב שהאדם ראוי שהוא ינדור, ראוי שהאדם ינדור בעת צרה. או שאנחנו רואים שיש נדרים בזמן מלחמה. כשעם ישראל הולך להילחם במדיין, זה זמן שראוי לנדרים. למה? מלחמה זה באמת זמן שהאדם פתאום מגלה בתוכו כוחות שהם לא מתגלים אצלו בימים רגילים. כן? הזמנים של המלחמה, הזמנים של המשימות מיוחדות, הם הימים של ההברקות. אז פה שמשה רבנו הולך לצוות את עם ישראל, לקחת את האלה שילכו וינקמו במדיין, זה מתאים לזה, זה בעצם ההכנה לקראת המשימה הזאת של מלחמת מדיין. או באיזושהי מידה ההכנה לקראת המשימה הזאת של כניסה לארץ. גם הכניסה לארץ היא דורשת כן, את הכוח הריכוז הזה, את כוח ההתעלות המיוחדת הזאת, וזה בא לידי ביטוי בפרשת נדרים ושבועות. כן, מבחינת הראשונים, אנחנו דיברנו הרבה נאמר בשיטת התוספות, נאמר, ביחס שבין נדר לבין שבועה, בעצם אין הבדל מהותי בין נדר לשבועה. כל ההבדל בין נדר לשבועה זה ששבועה, אם אתה אומר את שם השם, זה בוודאי יותר מבטא את זה שאתה לא אמרת סתם מאשר נדר. כלומר, שכדי שהנדר ייחשב כדיבור רציני, אז אתה צריך יותר לחבר אותו לחפצה, כן? למה נדר זה חפצה ושבועה זה גברה? אז אנחנו אמרנו, נדר שאתה לא מזכיר את שם השם, אז הדרך שאתה יכול לבוא ולהגיד שאתה מצליח לייצר משהו, זה רק סביב החפץ, רק סביב איזה משהו מוגדר אתה יכול, זה לא איזשהו דבר שיש לך כוח לבטא את הרצינות שלך באופן כללי כזה. ושבועה, זה שאתה מזכיר את שם השם, זה בוודאי אומר, עצם הזכרת שם השם, זה אומר שאתה עובר לפאזה אחרת וליחס אחר למה שאתה מדבר. אז הייתי אומר, זה דרך להסביר, לא כל כך העניין הזה של כוח הדיבור, לא כל כך העניין הזה של כוח הדיבור כמו זה, אבל יותר הכוח של האדם להיות אדם קדוש, להיות אדם שמקדש, שנותן ערך למשהו, ושדיבורו פועל, ושדיבורו משמעותי, ובנוגע לזה, אז מה העניין הזה של האישה? אז בוודאי, אנחנו נאמר שהיכולת של האישה להתעלות היא קשורה בזה שהיא עוברת דרך הצינור של האיש. כלומר, אם ההתעלות הזאת של האישה, או אם זה מתאים לחיים של האיש, אז היא יכולה ללכת בנתיב הזה. אם לא, אז בוודאי שעבודת השם של האישה צריכה להיות דרך האיש. לא כמו איזה, פעם היה איזשהו יועץ, שהוא הרס בתים על ידי זה שהוא היה מכניס לנשים בראש, את עובדת את השם, את לא עובדת את השם דרך הבעל שלך. אני ממש יצאתי בחריפות נגד תפיסה כזאת בעבודת השם, זה תפיסת עבודת השם שהיא הרסה בתים. והיא מסוכנת מאוד, ואנחנו עובדים את השם דרך בית. משפחה עובדת את השם, לא כל אחד בנפרד, וזה הביטוי הזה שגם אישה צריכה את ההתעלויות שלה לעשות דרך, כן, האיש. מה?
שאינם זה גם לא רוצה לשני.
הנחת היסוד היא שאם האיש מצליח להתעלות, הוא בוודאי יצליח גם את האישה להעלות. אבל אם האישה מצליחה להתעלות, זה עוד לא בטוח שהאיש יצליח להתעלות עם האישה. כלומר, זה לא נובע מהמעלה של האיש, זה נובע מהדפקט של האיש. כן? כלומר, האיש לא יצליח תמיד ללכת עם העוצמה של האישה. מעין הדבר הזה, אבל קצת הסברה יותר משמעותית או יותר שבאמת, וזה אני מניח מה שיותר ראש הישיבה דיבר איתכם על כוח הדיבור ככוח שהוא יוצר. כוח הדיבור המיוחד שיש לישראל, קדושת ישראל, המדרגה של ישראל היא כל כך עליונה, שהיא יכולה לחדש מציאויות רוחניות, כן, מציאות רוחנית. ראיתי ברב חרל"פ שהוא דן האם יש נדרים אצל גויים. אז הוא רוצה להגיד שאין פרשת נדרים, כמו שהיא כתובה בתורה, אין אצל גויים. נדרי רשות לפחות, אין אצל גויים. כן, זה שהם מקבלים גם קורבנות מהגויים, בסדר, הגוי לקח בהמה, הביא את בית המקדש, אז אתה יכול להקריב את הבהמה שהגוי הביא. אבל כפרשת נדרים, כלומר ככוח יוצר חלויות רוחניות, זו פרשה שהתחדשה בישראל. כן, זו פרשה שהתחדשה בישראל. הכוח של ישראל ליצור מציאות רוחנית. וזה בעצם, לפי המבט הזה, זה בעצם היסוד של פרשת נדרים ושבועות. וכמו שאנחנו מבינים שיש כוח של תורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו, תורה שבעל פה, שהיא תורה שבעל פה לכלל האומה, זה באמת תורה שבעל פה, שהיא מורה לכל דור ודור ולמשך כל הדורות על ידי כינוסם של כל חכמי ישראל. אבל אותו כוח של תורה שבעל פה הוא מתגלה גם ככוח שכל אחד ואחד יכול ליצור לעצמו את התורה שבעל פה שלו. כלומר, יש כוח לכל יהודי ויהודי לגלות את הצד הישראלי שיש בו בצורה של תורה שבעל פה, שהיא מתגלה. ובעצם נדר ושבועה, אנחנו אומרים שנדר ושבועה זה הדרך, זה דרך בעצם, זה אחד מן הדרכים המאוד מאוד חשובות לגילוי שם השם, וכן, ועל ידי זה שאתה נודר, ועל ידי זה שאתה נשבע, אתה משרה שכינה חדשה כשאתה נודר ונשבע. כן, הנדר והשבועה זה הכוח שניתן לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא משתף את עם ישראל להיות שותף גילוי שמו, והדרך באמת של נדר ושבועה, באמת זה לא, ואז אנחנו בעצם באים ואומרים, נדר ושבועה זה לא איזושהי הופעה של רגע, של הברקה, שאדם מנסה לשמר את הרגע, ובאמת יש זמנים חריגים שהאדם נשבע ונותר, לא, נדר ושבועה זה תמיד הפרי הכי שלם, זה כל הגודל שלך, כל האישיות שלך, היא צריכה לבוא לידי ביטוי בנדרים ובשבועות שלך. כלומר, הנדרים והשבועות זה החידוש שלך לעולם. זה מה שאתה יכול להביא לעולם. זה התורה שבעל פה שלך. זה לא איזשהו דבר שלשעה אתה הגעת למדרגה הזאת, אלא זה איזשהו דבר שככה, כן, זה הפרי, בסופו של דבר, של כל האישיות שלך, היא באה לידי ביטוי בנדר ושבועה. אני אביא לכם שני פסקאות, איך שביטו את הדברים בצורה הזאת. אני לא יודע מה לבחור. אז קודם כל, הדברים הם סביב, יש ספרי, שבספרי הזה כבר הרמב"ן טיפל בו, ואני רוצה להביא על הספרי הזה איזושהי מחלוקת. הספרי אומר, פרשת מטות, מה הפרש בין נדרים לשבועות? בין נדרים כנודר בחיי המלך, שבועה כנשבע במלך עצמו. אף על פי שאין ראיה לדבר, זה יכול להיות הדבר אחרי השם, וכן המשך חיים יזבקה. אז עצם הביטוי הזה של נודר בחיי המלך, נשבע במלך עצמו, אנחנו אומרים שזה גם הנדר וגם השבועה, זה דרכים לגילוי הקדוש ברוך הוא על ידך. עכשיו, אני קודם כל רוצה להקריא אני לא רוצה לקרוא כמה פסקאות, אני רוצה לבדוק איזה פסקה לקרוא לכם. טוב, אני אקרא שני דברים. השפת אמת, אני קורא שתי פסקאות בשפת אמת, ואחרי כן גם מדברי הרב. שפת אמת, אחד פרשת ויצא, אחד פרשת מטות. אז פרשת ויצא, על וידר יעקב נדר לאמור, יעקב היה תורה, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. לכן זה הנדר שהיה מיוחד ליעקב אברהם השלום, אברהם אבינו עליו השלום. בעצם הוא רוצה להסביר משהו, הוא בחינת עצמותו של יעקב, כי איתה שהוא פתח בנדר. כלומר, הראשון שלימד אותנו שצריך לדור זה יעקב. וכל הנודר, כל מי שנודר, תולה בו. כמו שכתוב במדרש, הנודר כנודר בחיי המלך. הוא פירוש נדר מלשון דירה. כשהנדר באמת בכל הנפש, יש לו דבקות בהשם אלוקים אמת. וזה הוציא יעקב מהכוח אל הפועל. משום שבזה הנדר נדבק בבחינת אמת והתורה. שפת אמת בפרשת מטות. על המדרש הזה שהבאנו קודם, שאי אתה רשאי לשווה אליהם כנש וחמילות הללו, אז הוא מסביר מה שאמרנו, לכן נמסר הנדרים אל ראשי המטות. כן, אני חשבתי שלכן גם פרשת נדרים היא עכשיו בפתחה של ארץ ישראל, כי מתי עם ישראל מקבל את הכוח להיות בחינת תורה שבעל פה, שכל אחד ואחד יכול להיות לו בחינה, זה רק מכוח הכניסה לארץ ישראל. דיני נדר הוא מלשון דירה, להיות חל שם שמיים על דבר נדור. שעד אתה היה דבר הרשות, ועל ידו, על ידי הנדר, חל עליו מצוות הנדר. ידור נדר להשם. יעקב הבינו שזה היה נדר למצוא מקום השראת שכינה לקדוש ברוך הוא. זה היה הנדר של יעקב. וכן איתה בגמרא, הנודר כאילו בנה במה. אז הוא מביא. רש"י פירש שזה בזמן איסור במות. אבל האנשים הגדולים האלה שהם נדרו נדר, הם זכו לבנות בניין קבוע. שזה הרי עיקר החילוק בין בית עולמים לבמה. שבמה הוא באקראי, אבל אותם שיש בהם את המידות הללו, הסכמתם היא דבר של קיימה לעולם. וזכו לבניין בית עולמים. וזה היה מסירת הנדרים והשפועות שמסר להם משה רבנו בסוף ימיו, כדי שיוציאו את בניין בית המקדש מהכוח אל הפועל. כלומר, פרשת נדרים ושבועות עניינה הוא למצוא את מקום השראת השכינה על הקדוש ברוך הוא. אז הוא מאוד מחבר את זה לנושא הזה של ממש בניין בית המקדש, אבל אנחנו אומרים, המשמעות שזה זה בעצם שהאדם צריך, הנדר והשבועה זה איפה האדם משרה את השכינה כן, כפרי של כל החיים שלו, כפרי של כל האידיאל שלו, של כל השאיפות שלו. עכשיו אני מקריא מדברי הרב. דברי הרב האלו הם באורות האמונה, עמוד 111. הנדר הוא עומק התגלות הטבעית של חוש האמונה, שמתגלם בביטוי ומעשה. הוא ערובה על האמוניות הטבעית שתשמור את עמדתה, ולא תהיה נשטפת בשטף ההוראה הגדולה של החובה החוקית, הנתונה מפי מגבוה, מפי אל עליון, מפי הגבורה. זאת אומרת, יש את האור הכללי שהקדוש ברוך הוא מגלה בעולם, אבל השטף של האור הכללי הוא לא מספיק, צריך שכל אחד ואחד יגלה את האור, כן, את האור שאיך הוא נהיה מקום לשכינה. עכשיו הוא מסביר את הנושא הזה של התרת נדרים ביום כיפור, זה לא כמו שאמרתי, שרוצים להיפטר מפרשת נדרים. לא, כל נדרי זה לרומם את פרשת הנדרים. כלומר, זה שאם חס וחלילה פגמנו בדבר הכל כך מרכזי הזה שאנחנו צריכים לדור, שבאמת אנחנו נחזור בנו כאילו ונעשה עוד פעם נדר בצורה שאנחנו כן יהיה מתאים לנו, כן יהיה במדרגה. יש כאלה מסבירים למה אנחנו מתחילים עם כל נדרי. אנחנו בשנה שעברה ביום כיפור, קיבלנו על עצמנו, אני מקבל על עצמי זה וזה וזה וזה. עברה שנה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה נכנס ליום כיפור? את מה שעשית שנה שעברה לא גמרת. אז אתה קודם כל צריך לעשות התרת נדרים זה, אבל אתה מגיע ליום כיפור ועוד פעם אתה נודר. כלומר, זה לא זה שאנחנו יכולים לברוח מפרשת נדרים ושבועות. כן? זה המהות שלנו! להיות נודרים ונשבעים, כלומר, זה המהות, זה דרך חיים, להיות נודרים ונשבעים. אז זה מה שמסביר הרב, שאנחנו לפני יום כיפור, אנחנו כאילו צריכים לתקן את פגימת הנדרים. בבוא ימי התשובה וייחוד יום כיפור, בעת אשר התוכן האמוני צריך לעלות על ראש פסגתו, מנעי הרגשה הישראלית אשר עם כל אשר הוקפו במצוות, כי השם חבד זמן סדרו לגיד תורה בידי, חשים הם בראש לכל את הערך המקורי שיש באותה הדתיות הטבעית, ככה הוא קורא לנדר, דתיות טבעית, שמתגלה בקדושת הנדר. מכירה היא האומה שהנודר, נודר בחיי המלך, העולה עוד במעלה פנימית מהנשבע, זה עוד מעט אני אביא לכם שתי דעות בדבר הזה, ביחס בין נדר לבין שבועה, שהוא במלך עצמו, כלומר באותה הידיעה המנוחלת אשר קיבלנו מורשה מאבותינו במיטת האלוקות, עוד שנייה אני אסביר את הדבר הזה, אבל הנודר הוא בא מנביאת החיים של ההכרה הטבעית שבפנימיות של הנשמה, שלמען העיר באורה בכל מילואו וטובו נתנו לנו תורת אמת, חוקים ומשפטים צדיקים וישרים. ולכן מתחילים כאילו באתרת היחידים, ואחרי כן עוברים לזה. אבל הרעיון של מה שאנחנו אומרים זה, כן, התפיסה השלישית של מה שאנחנו אומרים על פרשת נדרים ושבועות, זה דרך חיים, כן, זה הביטוי הכי מתומצת והכי, הפרי הכי בשל של מה שהאדם אומר שאני יכול להביא לעולם, יכול כן, לתת. כן, זה הנדר שלי, זה השבועה שלי, זה מה אני יכול, איך אני יכול לעשות דירה לקדוש ברוך הוא בעולם. כן. טוב, אז לפי הגרסה הזאת, אתה צודק, צריכים, יש שם שתי גרסות, כן. כי הרי יש, טוב, זה קודם כל מחלוקת, שמעתם שהוא כללי מראש הישיבה, האם מועיל בכלל ההודעה הזאת או לא? בסדר.
רק דברים שמסייגים
להתרחקות
מעבירות או משהו כזה.
לא. זה שהנדר הוא תמיד רק נראה לנו כאיזשהו דבר שהוא סביב הפרי או זה, זה באמת, זה מה שאנחנו מנסים להסביר, שלפעמים הרצון להתקדשות הוא גם בא לידי ביטוי ביחס לעולם הרשות, שאנחנו מעורמים את עולם הרשות, זה, אבל לא ש... לא שבזה, או התורה שלנו היא קשורה לחיי הרשות שלנו, וזה כל מסכת נדרים, שזה איך אנחנו מתייחסים לעולם הרשות עכשיו. אנחנו אומרים, פרשת נדרים זה עיקרה, זה נדרי המצווה, או איך האדם כן, רואה את הדבר המייחד אותו שעליו הוא נודר ונשבע. עכשיו אני רוצה לומר שתי, כן, סביב הספרי הזה, שבספרי כתוב את היחס בין נדרים לשבועות, שזה כנודר בחיי המלך, וזה כנשבע במלך עצמו, שבלי ללמוד את המקובלים, או את הרמב"ן, ואחרי כן, אחרי הרמב"ן ראיתי שבאמת זה הדרך כנראה הסלולה באלה ש... למדו ניסטר ועל פי הקבלה, אז בלי ללמוד את, את הדרך הזאת, אז באופן פשוט, מה אנחנו ראינו בחינוך? חינוך למד, אז גם הוא הולך כמו הרמב"ן, כן, בסוף הוא הביא את זה, אז הוא גם הלך עם הראש של הרמב"ן. באופן פשוט אנחנו היינו אומרים שמי נראה לכם יותר חמור, נודר בחיי המלך או, או נשבע במלך עצמו? המלך עצמו. כלומר, נראה שבאמת השבועה היא בעלת הרבה יותר עוצמה מאשר הנדר. וזו תפיסה באמת בראשונים. כן, אנחנו ייחסנו זאת, אנחנו נייחס את זה בעזרת השם לאיזו שיטה. כלומר, בריטווה, אני ככה ארצה להגיד, שבוודאי הכוח של השבועה הוא הרבה יותר חזק מהכוח של הנדר. כלומר, יש כוח ליצור יצירה רוחנית. איזה רמה של יצירה רוחנית אתה יכול ליצור? אם אתה משתמש בפצצה האטומית הזאת שנקראת שם השם, אתה יכול ליצור אפילו מציאות רוחנית על הגברה, על כל האישיות שלך. זה גם בחינוך ככה. אם אתה לא משתמש בשם השם, אז אתה יכול רק משהו מקומי, רק בחפצה, רק בדבר מוגבל. זו התפיסה כאילו הפשוטה. ואז על כוחנו נצטרך לבוא ולהגיד, למה בכל אופן נדר הוא יכול לחול על מצווה, ושבועה לא יכולה לחול על מצווה כמו שהסברנו. כשאתה רוצה להכיל חלות כללית על האישיות, אז אתה לא יכול ללכת נגד מצוות השם. אתה מכיל חלות מקומית, זה יכול ללכת נגד השם. כאילו, זה לא נקרא, כן, זה עקיף.
אבל הוא פועל, הוא נראה יותר
קדושה
מאשר השבועה. יש מעילה
בקונאמה, וכל זה. רגע, שנייה. המהלך שאנחנו רוצים ללכת, המהלך השני הוא המהלך שאתה מדבר עליו, הרמב"ן, כל העניין הזה שקדושה וכל הדברים האלה, זה מצד אחד המעילה בקונאמות זה הדבר היחיד שהוא מוסבר, אבל כל שאר הדברים לא מוסברים. כלומר, אתה לוקח דבר אחד שבאמת הרווחת, אבל 15 דברים לא מוסברים עם כל הסיפור הזה של הקדושה, כן? של ההדפסה והקדושה, כל הדברים האלה שזה כמו, ממש כמו נדרי קדושה, זה לא פשוט. אני לא יודע מה עשיתם בשיעורים כלליים, מבחינתנו זה לא היה, זה לא מהלך פשוט, זה מהלך שמסובך להסביר אותו בהרבה סוגיות. אבל באמת, הנה חינמי, אנחנו הולכים. באמת, המהלך ההפוך, הוא בא ואומר, לא, יש שבועה ונדר, אחרי הכל יש משהו, מה זה חיי המלך, מה זה במלך עצמו. חיי המלך, כאילו, בפירוש הראשון אנחנו אומרים, המלך עצמו זה המלך עצמו, חיי המלך זה הלבוש, ההופעה שלו בעולם הזה. אנחנו אומרים, חיי המלך זה הכוונה בפנימיותו, בחיות של המלך, בצד הפנימי של המלך, כלומר יש במלך עצמו ויש בצד הפנימי. איך שהרב בכל אופן הסביר, הוא הסביר כך, שכשאנחנו מדברים על יצירה, או על כל העניין הזה של נדר ושבועה, זה כמה כוח יצירה יש בך. אז אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, יש לך יכולת, כשאתה נשבע אחרי הכל, אתה כאילו משתמש במשהו לא שלך. אתה לוקח את השמו של הקדוש ברוך הוא, ועם זה אתה עושה משהו. זה לא כולו שלך. אבל בנדר אפילו אתה לא משתמש כאילו בשמו של המלך עצמו, אתה נדבק בצד הפנימי של חיי המלך, אתה מזהה את הנקודת החיים הכי פנימית שלך, שהיא הנשמה הפנימית שלך, והיא הדבר שקשור לצד הכי פנימי של חיי המלך, ועם זה אתה בא לעולם, וזה הצד הזה של הקדושה. כלומר, הנדר בסופו של דבר זה למצוא את הנקודה הכי פנימית, הכי קדושה, את הבית מקדש הפנימי שיש אצלך, ולהביא אותו לידי ביטוי. שזה, וככה באמת הם מסתכלים על זה, שיש צד בנדר, שהנדר הוא במדרגה יותר עליונה מאשר השבועה. ולכן נדר באמת חל כנגד מצווה. לא בגלל שהוא קטנצ'יק, אלא בגלל שהוא נוגע במקום הכי שורשי, במקום הכי עליון. ועד כדי כך שאפילו הוא חל כנגד מצווה, וזה באמת תפיסה באמת חדשה. אנחנו נאמר את זה באמת בעיקר, נאמר את זה בברן, אפשר לומר את זה, כן? הרן שאומר שברור שכל חפצה יש בגברה, זה ברור, אומר את הדבר הזה, שחפצה זה יותר מאשר גברה. כן? כי בכל חפצה, אומר הרן, יש בוודאי גם גברה. כן? במובן ההלכתי זה, אבל... אז אנחנו מסכמים. אנחנו היום דיברנו על פרשת נדרים ושבועות, ואמרנו בעצם שלושה מבטים, כשבמבט השלישי אמרנו שתי אפשרויות איך להתייחס ביחס שבין נדר לשבועה. המבט הראשון זה שהנדר לשבועה זה ההכרה של הקדוש ברוך הוא במגבלות האנושיות ובצורך לפעמים של האדם לעשות איזה משהו כעזרה ראשונה כזה, נאמר, כאיזשהו צורך של הוראת שעה כזה כדי להציל את עצמו מנפילות, ממצב יותר גרוע. הרעיון השני שהסברנו זה שהנדר והשבועה זה איזשהו באמת מצב של לפעמים הברקות או לפעמים יכולת התעלות מיוחדת בזמן מלחמה, בזמן שהאדם רואה לעצמו כוח להתעלות מיוחדת, שזה פרשת נדרים ושבועות. וההסבר השלישי, כפי שדיברנו עכשיו, זה שפרשת נדרים ושבועות זה הביטוי הכי הפנימי, זה הכי קבוע והכי יציב, וכן, לגוע בנקודה הכי עמוקה שלך, ולהביא אותה לידי ביטוי בצורה של נדר ושבועה, וזו המסכת המופלאה שלמדנו בזמן הזה. כל טוב.